בדרך לקלפי נזכור את היום שאחרי הבחירות ונשאר מאוחדים ומלוכדים, כי אנשים אחים אנחנו. מוגש כחומר למחשבה מכל חי.
יאללה יאללה בלית בינו שום סינו.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
שלום לכם, ערב טוב, אנחנו פותחים את השעה השנייה, המהדורה המרכזית בקול חי, בצוות העורכת הראשית אסתי פלד, פנחס בינדר הטכנאי, ואת השעה הזו נפתח עם ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. שלום, ערב טוב אדוני.
שלום רב אבי.
גם בירושלים כמובן בחירות, בניגוד למקומות אחרים בארץ, אנחנו לא רואים את...
גם כמובן בירושלים.
כן. כי אני אומר, בירושלים התחושה קצת אולי שהעסק אולי רדום, רגוע... אין את האקשן של אלעד, של בית שמש? זה קצת שונה, לא?
האמת שקצת מגיע לנו בירושלים, אחרי שהיה את הבחירות לפני 5 שנים, כמו שאתה זוכר, היה מערכת בחירות סוערת, וגם 5 שנים לפני כן גם הייתה מערכת בחירות סוערת. אז סך הכל אני יחסית רגוע, אבל אתה יודע, את הכסף סופרים בקופה, בסופו של דבר אנחנו צריכים לקחת את ה...
כשאתה אומר שאתה רגוע... זה יכול להשליך ישירות לשעננות, וזה אתה לא רוצה שיקרה.
חס וחלילה, ממש לא. אנחנו עובדים קשה מאוד, עובדים להביא את המצביעים, וחשוב מאוד בסופו של דבר, גם בהנחה שאני מנצח, הייתי רוצה לנצח ברוב גדול, כי אני חושב שזה מה שמגיע לירושלים, שאחרי 10 שנים של מערכות בחירות סוערות, שהפעם אנחנו נעבור את זה בעוצמה ובחוזקה.
מלבד עורך דין חביליו שמתמודד מולך, עדיין לא, זה לא תחרות באמת, אתה יודע, על טווח של אלפי קולות לפה, זה באמת בפער גדול, כי אתה זוכה גם לתמיכת כל המפלגות החרדיות, ממש מקצה לקצה, וכמובן קהל מסורתי כזה או אחר שמצביע למפלגות שאינן חרדיות למועצת העיר, ואתה גם מריץ מפלגה למועצת העיר בראשותך. עד כמה כוח אתה שם שם כדי להביא מנדטים, להביא חברים מהרשימה שאתה מריץ למועצת העיר?
תראה, אני קודם כל שם הרבה מאוד כוח, משקיע הרבה מאוד בזה והרבה זמן כדי להביא מצביעים שיצביעו לרשימה שלי. אני חייב לומר שהמצביעים שיצביעו לרשימה שלי הם לא על חשבון המפלגות החרדיות. המצביעים שיצביעו לרשימה שלי הם מהמצביעים המסורתיים והחילוניים, שפשוט מרוצים מהניהול שלי כראש עיר, ואני בהחלט רוצה לקחת פה לא מעט מנדטים כדי שתהיה לי שיח חזקה על מנת שאני אוכל למעשה להמשיך במדיניות המהפכנית שהייתה בירושלים, את המהפכה שהייתי בירושלים, שזה שגרמתי לכך שלא יהיו מחלוקות בירושלים ושכל אחד יקבל את מה שמגיע לו. בשביל זה אתה צריך שיח חזקה.
אתה יודע, אני מראיין פה הרבה מועמדים לראשות עיר, ואני לא יכול בשידור להגיד להוא, אתה מצוין, אתה יותר טוב מההוא, אתה יודע, כל אחד מוכר את הסחורה שלו וזה בסדר, אבל בירושלים, גם כתושב העיר, וגם כשהבחירות פחות או יותר ברורות, התוצאות נראות לנגד עינינו, אי אפשר להתעלם מהעובדה שנעשה באמת מהפך בהרבה מאוד תחומים. קח את נושא החינוך וכיתות ומבני ציבור שנבנו והקצאות לבתי כנסת, וכמובן מצב התשתיות בעיר שעדיין נמצא בשיא המהפכה עם התנופה, עוד קצת פקקים ובסוף זה ייגמר, הניקיון וכל הסיפור הזה, אבל בסוף אתה יודע, שאלת השאלות, מה היעד ל5 שנים הבאות? אם אנחנו פחות או יותר רואים את הדברים מסתדרים, אז מה הלאה?
קודם כל, על מנת שהדברים יסתדרו צריך לפחות עוד 5 שנים של עבודה קשה מאוד בלחץ רב, וקודם כל לסיים את כל הפרויקטים של התשתיות, או לפחות להגיע בחלקם הגדול לסיום, ומעבר כך לבנות עוד כיתות. חסרות לנו מאות כיתות עדיין. אז אמנם אנחנו בנינו מאות כיתות, אבל אנחנו צריכים עוד מאות כיתות, פשוט להשלים ולסיים את המהפכה. הבאנו את ירושלים, ברוך השם, ב5 שנים האחרונות לקדמת הבמה. היום בכל מקום בעולם, בכל מקום במדינת ישראל, יודעים שבירושלים קורה משהו, קורה משהו טוב, ורואים את זה כשבאים אורחים מחול, או כשבאים אנשים מחוץ לעיר. ורואים פתאום את ירושלים פורחת. ירושלים נקייה, שכחת שירושלים נקייה. אתה יודע, ירושלים מעולם לא הייתה כל כך נקייה, כמו שאנחנו רואים...
שוחחנו כאן עם המועמד לרשות עיריית בני ברק, שאומר, אני הולך להעתיק את המודל של משה ליאון בירושלים לניקיון פני העיר.
הלוואי, הלוואי שיצליח, ובאמת זו לא משימה פשוטה, זה לא מובן מאליו, זה מאוד קשה. ואגב, ניקיון, אתה יודע, זה כמו בבית, אתה חייב לתחזק את זה כל הזמן. אנחנו מדברים פה כבר על מהפכה בניקיון שכבר מחזיקה מעמד 4 שנים. ואנחנו ההפך, רק משתפרים ומשתפרים. אני חייב לספר לך, השבת הזו הלכתי מרחביה לקטמונים. זה בהליכה של בערך בין 40 ל-45 דקות.
כן.
הסתכלתי כל הזמן על הרצפה, העיר הייתה נקייה. זה כל כך תענוג, משום כשהעיר נקייה, אז כל היופי המיוחד של ירושלים יוצא החוצה, ופשוט היה כיף ענק להסתכל על עיר איך נראית, לראות אנשים שוכנים לבית הכנסת ביום שבת בבוקר, בעיר נקייה, פשוט חוויה נהדרת. ואותו דבר לגבי הגנים, לגבי הגינות, יש לנו עוד הרבה הרבה מה לעשות. עשינו אמנם הרבה פארקים, אבל זה עדיין לא מספיק, יש לנו עוד הרבה הרבה לבצע בעיר, על מנת, למעשה, על מנת לחסל את הפיגורים שהעיר הזאת הייתה קיימת עד לפני 5 שנים.
ראש עיריית ירושלים משה ליאון, והמועמד כמובן לראש העיר לכהונה נוספת, שיהיה בהצלחה בבחירות.
עזרת השם, תודה רבה. תודה רבה.
ערב טוב, להתראות, בשורות טובות. עכשיו אנחנו לטלסטון, קריית יערים, הרב יצחק רביץ, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
ראש המועצה המכהן, כשנבחרת למועצה היו גם כן הרבה מאוד מתיחויות והרבה מאוד מתח, אבל עכשיו, איך נאמר, יחסית רגוע, לא?
כן, קריית יערים זה אחד המקומות הרגועים ביותר בארץ בבחירות, בכלל בכל השנה, אבל גם הבחירות האלה. לרשות המועצה אין כאן בחירות, יש כאן סך הכל בחירות למועצה, שתי רשימות שמתמודדות, ובכך נגמר הסיפור.
הלוואי ובכל הארץ, זאת הייתה תמונת המצב. מה האתגרים של קריית יערים במילה אחת?
קריית יערים מתמודדת קודם כל עם צפיפות נוראה, חסר גדול במוסדות לימוד, הדבקנו פערים ב5 שנים האחרונות, קיבלנו הרשאות רבות, אנחנו באמצע בנייה של כמה וכמה מוסדות, אני מאמין שעד סוף הקדנציה הבאה עלינו לטובה, אנחנו נפתור בסייעת הנשמה את כל הצפיפות במוסדות החינוך ובניית מבנים חדשים ומרווחים, לא לשכוח שיש כאן מבנים משנות ה-70 המוקדמות, עם כל ה... מה שזה אומר, צפיפות, כיתות קטנות וכן הלאה, ובשנת השם ובשנת השם אנחנו מקווים לעמוד באתגר הזה.
ראש מועצת קריית יערים, תודה רבה, בהצלחה גם לכם שם, ושהשלום הזה יימשך כל הקדנציה הבאה גם כן.
ולכל הערים, שבכל הערים יהיה שקט ורגוע ונעים כמו כאן.
להתראות, תודה. עכשיו לביתר עילית, ואיתנו המועמד לראשות העיר, חננאל שם טוב, שלום וערב טוב.
שלום וערב טוב לך ולמאזינים.
מועמד מטעם סיעת ש"ס, כינוס גדול אצלכם גם כן בעיר בשבוע שעבר, עם חברי מועצת חכמי התורה, עם נציגי ש"ס השרים, חברי הכנסת, מתמודד מול מאיר רובינשטיין, ראש העיר הנוכחי. זה ריאלי? כלומר, אם אתה מקבל בסוף תמיכה רק של ש"ס, אז פחות או יותר אנחנו יודעים את יחסי הכוח בביתר עילית.
קודם כל מבחינת ריאליות, זה בדיוק שאלת השאלות ששאלו פה כל הזמן. אבל המספרים מדברים בעד עצמם. ביתר עילית היא עיר שבבחירות הקודמות הוכיחה שלמרות תמיכה של כל המגזרים, גם חסידים, ליטאים וספרדים, כשרב חיים קניבסקי מגיע לעיר, חכם שלום ואדמו"רים וכולם תמכו במועמדות של ראש העיר המכהן, למעשה 27% מהעיר למעשה הצביעו נגד. הצביעו למישהו אחר באופוזיציה, אני אדבר רק על אלה שקמו להצביע. זה אירוע שלא קיים באף עיר חרדית אחרת.
אני רוצה לשאול אותך בעצם מה קרה ב5 שנים האחרונות שמביא את סיעת ש"ס להחלטה שהיא רוצה מועמד עצמאי לראשות העיר. מה בטובת נקרא לזה תושבי העיר לא בא לידי ביטוי בקדנציה הזו?
תראה, זה מעבר לקדנציה הזאת. למעשה, יש פה הליך שמתנהל במשך הרבה מאוד שנים, של, אני קורא לזה מדיניות מינימום. זאת אומרת, מה שלא חייבים לא עושים. אנחנו, השאיפה שלנו להגיע למדיניות של מקסימום. עכשיו, ברגע שהעיר התנהלה והיינו בתוך הקואליציה, מתנהלים. אין ספק. זה לא הכי מושלם, אבל התנהלו. אם היינו מתמודדים כבר לפני 5 שנים, היינו גם אז מנתחים, המספרים מוכיחים את זה. אבל לא עשינו את זה אז בגלל ההתכנות שהייתה אז, וההחלטות שהיו אז של מועצת חכמי התורה, של הנהגת ש"ס. היום למעשה הנהגת ש"ס נמצאת במקום אחר, גם מבחינת הנהגת המועצת שהתרחבה, גם מבחינת הנציגים שהתחלפו ונותנים באמת מענה אחר לגמרי, ואנחנו בעזרת השם נעשה ונצליח ונביא את העיר הזאת למקום אחר לגמרי ממה שהיא היום.
אתה יודע לומר לנו על יעדים, אתה יודע, מדברים עם, בבני ברק, אז מיד מדברים על ניקיון ועל עכברים, מדברים מקומות אחרים, אומרים לך כיתות לימוד. מה בביתר עילית התושב צריך ואין לו?
התושב למעשה צריך הרבה דברים, אבל הדברים העיקריים שאפשר להגיד שהם במרכז הכובד המשקל זה אחד נושא התעסוקה, אבל אני אתחיל לפני כן דווקא ביידישקייט של העיר, שזה נושא הישיבות והכוללים. שנים מנסים להביא לעיר הזאת ישיבות, אני בעצמי התעסקתי בנושא הזה וניסיתי להביא את ישיבת מאור התורה לביתר פעמיים, וקשלנו בזה, לא בגלל שאנחנו לא רצינו, אלא בגלל שלא נתנו לנו לעשות את זה. הדבר הזה מאוד מאוד חסר בעיר, זה משפיע גם על ההתנהלות של הנוער בעיר. בסופו של דבר, עיר שמלאה בתורה וביידישקייט ובחורים שמסתובבים, אברכים, מעציל על הציוויון של העיר בצורה אחרת לגמרי, זה בנושא הזה. אבל מעבר לזה, הנושא של התעסוקה בעיר, הוא נושא שפשוט העיר הפכה להיות פנימיה נחמדה, שכולם יוצאים בבוקר, נשים ברבבות יוצאות באוטובוסים מלאים ומפוצצים, עומדות בפקקים שעות, גם לבית שמש וגם לירושלים, ואין תעסוקה בעיר, אין מרכז תעשייה ואי-טק בעיר, כמו שיש במודיעין עילית, בבני ברק, במקומות הרבה יותר שיש שם זה בצורה עצימה מאוד, פה זה לא קיים.
טוב, נמתין לתוצאות ונאחל בהצלחה כמובן. תגיד רק לסיום, נושא אחרון, כשאנחנו מדברים על ביתר עילית, זה לא קשור לכל מיני דילים ארציים וכל הסיפור הזה. מתי אתה יצאת לדרך? ממש עכשיו, לא?
אני אישית?
כן?
אני אישית יצאתי לדרך ברגע
ש... אתה לא חבר מועצת עיר היום?
לא, אני לא חבר מועצת עיר, אני ניהלתי את ישיבת מאור התורה במשך כ2 עשורים. הורו לי לצאת ועשיתי את זה בשמחה רבה אחרי שקיבלנו את ההחלטה.
הבנתי.
בכל הכוח, ובעזרת השם נעשה ונצליח עם הכישרונות.
טוב, נבין קצת ככה יותר את התמונה. חננאל שם טוב, המועמד לראשות העיר ויושב ראש סיעת ש"ס העתידית בביתר עילית, זאת ההגדרה, עכשיו דייקנו בעניין הזה. תודה רבה לך, להתראות.
תודה רבה לך.
נצא לפרסומת.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו לכל הפרשנות, למעשה על כל מה שמתנהל מאחורי הקלעים, איתנו אבי רבינה. שלום אבי, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ישי כהן, שלום, ערב טוב גם לך.
שלום, ערב טוב, אבי.
אז אנחנו ביום ראשון בערב, בעוד 48 שעות כבר נהיה שעה לפני, שעתיים אולי, לא, שעה לפני סגירת הקלפיות, שעה ומשהו, שעה וחצי, והמתח יהיה בעיקר באלעד ובית שמש. לא יאומן שהגענו למצב הזה ששם התנהלות הדרמות במערכת הבחירות הזו, אבל כנראה זה מה שצפוי. מאות קולות לפה לשם בבית שמש שהכריעו האם יש מנצח בסיבוב הראשון או שרצים לסיבוב שני, ובאלעד כמובן הסיפור ידוע. אני רוצה לשאול אתכם, מה ברגע האחרון בסוף עדיין יכול להשתנות? מה לא סגור כאן חוץ מזה שכל בוחר ילך, יצביע על פי רבותיו, על פי הוראת מורו ורבו, בכל עיר ועיר? אבי, אתה מנסה לחשוב רגע, יש איזה שובר שוויון שעדיין מישהו עשוי לשלוף, אתה יודע, זה שפן מהכובע?
אני יודע שעד פתיחת הקלפיות שום דבר לא ישתנה. אתה יודע, שמדברים בערב הגשת הרשימות, אתה מסתכל מה קורה במפלגת דגל התורה, בש"ס, באגודת ישראל, כי עד דקה ל-12, הכל עוד יכול להשתנות. אבל אם עד עכשיו לא ישתנה שום דבר, אני מאמין שגם עד פתיחת הקלפיות לא ישתנה. מה שכן יכול להשתנות, ועל זה צריך לשים לב, זה יום הבחירות עצמו. אנחנו מדברים המון בתקופה האחרונה שהולך להיות אחוזי הצבעה נמוכים במגזר הכללי בשל האדישות, וזה כמובן ישפיע על הרכבי המועצה וגם על זהות ראשי הערים במקומות מסוימים, דבר שיכול להיות מאוד קריטי. צריך להבין כמה הציבור החרדי נגוע באותה אדישות. אם אנחנו מדברים על פי מה שסיקרנו וראינו והתעניינו בתקופה האחרונה, הרי שאני לא רואה אחוזי הצבעה פחות מבחירות 2018. אבל יכול להיות שהמלחמה עשתה את שלה גם בציבור שלנו, או תתפלא, הסכונה עשתה את שלה, והציבור כן, ניגל, סולד, או מה שלא תרצה, מכל האירועים הגרועים שחווינו בימים האחרונים, וגם יעשה את המחאה הקטנה שלו בכך שהוא לא יגיע להצביע. את כל זה נדע רק ביום שלישי, וזה הדרמה היחידה והאמיתית שיכולה להתרחש. אחוזי הצבעה נמוכים במגזר החרדי שישפיעו גם על הרכבי המועצות וגם כמובן על זהות ראשי הערים. חוץ מזה אני לא חושב שנראה איזשהו שינוי דרמטי.
כלומר, עומס פוליטיקה, מחלוקות ויריבויות ממה שראינו עכשיו בסבב הזה, אתה אומר, לא רק שלא מציסים את מערכת הבחירות, אלא אולי עלולים להביא לתוצאה הפוכה. אישי, אני רוצה לשאול אותך, כשמדברים בכלל על אחוזי הצפה, עוד קשה לדעת מה קורה, אבל מדהים שאצלנו, אתה יודע, בתוך הציבור החרדי, אנחנו עסוקים מכף רגל ועד ראש בשתיים, שלוש ערים. אתה רוצה רגע להבין מה קורה ברחבי הארץ? אתה לא רואה בחירות. מסתכל על הרצליה, תל אביב.
יש חוץ מתל אביב שאנחנו רואים שם את אורנה ברבירי ואת ראש העיר רון חולדאי, כמעט אולי קצת חיפה, כמעט ואנחנו לא רואים סיכור גם בתקשורת הכללית לבחירות הרשויות המקומיות, גם אם תסתכל על מה שיקרה ביום בחירות עם מה שאני יודע כבר, אנחנו לא נראה איזה משדרים מיוחדים כמו שראינו בעבר, עסוקים יותר במלחמה, ובציבור החרדי אנחנו כן רואים יותר עיסוק.
אז כלומר בערים מעורבות שבהם הציבור החרדי נאבק על ייצוגו במועצת העיר, שם יש סיכוי לאולי תוצאות משופרות יותר לקהל המסורתי הדתי?
אבל זו השאלה, האם הקהל המסורתי והדתי יצא להצביע? אנחנו נמצאים בתקופת מלחמה, אין הרבה לאנשים הרבה חשק, והערכה היא שכן נראה ירידה באחוז ההצבעה, ככה הערכה לפחות שאני קורא ביממה האחרונה, ועד כמה זה השפיע באמת. ואני חייב לומר, אני מיד אחרי שמחת תורה, אני חושב שגם בשיחה איתך אמרתי לך שאני צריך מעריך ומקווה שבאמת לא נראה את המחלוקת הזו בתוך הציבור החרדי, אבל לצערנו אנחנו רואים את זה בשיאים חדשים שלא
ביג טיים, וואו וואו, כן, זה
קודמות, כן,
ונאמר גם למאזינים שאנחנו חוסכים מהם 50% מהדברים, כן.
אבל אתם שמים את האצבע בדיוק על אותם ערים שאולי עליהם היה צריך להיות כל הדגש בימים האחרונים, כמו חיפה, ערד, נתניה ועוד לא מעט רשויות, ששם באמת ערים מעורבות שהציבור החרדי זקוק נואשות לכל קול. ואמר ישי בצדק שהתקשורת כמעט לא עוסקת, התקשורת הכללית כמעט לא עוסקת בזה. צריך לומר שגם פה יש פער בין התקשורת למציאות, כי במציאות יש מתמודדים ויש יריבויות, וכן החרדים עושים הכל בשביל להגדיל את כוחן באותם רשויות ובמ מועצות, וזה מאוד משמעותי, ולכן דווקא אנחנו כתקשורת חרדית חשוב שכן עושים דגש על אותם ערים. קח את מה שקורה בערד לדוגמה, יש ראש עיר בשם ניסן בן חמו, מזוהה עם יש עתיד, שכבר שנים מתנכל לציבור החרדי, הוא לא מתמודד, בן אדם סרוג, יאיר מעיין, בתמיכת המפלגות החרדיות, בתמיכת הליכוד, וגם שם הולך להיות קו מאוד משמעותי, כמו ערד, כך גם חיפה ופתח תקווה ונתניה, כל אותם ערים שהציבור החרדי כן נמצא וכן זקוק לייצוג.
אני חושב שבסוף, מה שעסיק אותנו בשבועות הקרובים, אחרי שנדע, וצריך בואו נשים רגע מפתח אמיתי, שאיתו אנחנו נלך כנראה בשבוע הקרוב, מיום רביעי בבוקר. אלעד, כמו שאמרת אבי, שניכם אמרתם את זה, היא המפתח. שעה שמה את כל כוחה על אלעד, מנגד גם דגל התורה ושלומי אמונים שמה את כל כוחן על אלעד, אם פרוליק פרוש, ראש העיר, מנצח קדנציה נוספת, זאת תהיה מכה כואבת מאוד לשס, וכן להפך, אם יהודה בוטבול ינצח באלעד, זאת תהיה מכה כואבת מאוד לדגל התורה ושלום האמונים. בית שמש, ייתכן מאוד שכנראה אנחנו נעסוק בה גם בשבועות הקרובים, סיבוב
כן,
שני.
כן, אם יש סיבוב שני, אבל וההשלכות של תוצאות אלעד, ומי שיפסיד באלעד, יבוא חשבון אולי בסיבוב השני בבית שמש, לך תדע.
נכון, והדבר המרכזי הוא שתוכל לזכור, וזה האירוע, והיום ישבתי עם ארי דרי ודיברנו על זה, זה היום שאחרי. אנחנו עסוקים כבר שלושה שבועות כמעט במחלוקת הזו, בין ארי דרי לגפני פרוש לגולטנופ, גולטנופ עם מאיר פרוש וגולטנופ עם גפני וגפני עם דרי, ואנחנו עוסקים בזה שוב ושוב. אבל בסוף, בעוד, כבר מחר אגב, וזה יהיה
חוק הגיוס.
כבר בשבועות הקרובים יש לנו את חוק הגיוס. יש כל כך הרבה מאבקים שהם יצטרכו להתנהל ביד אחת. וכרגע זה לא נראה כך. וזה
כן, לא, אבל חזקה עליהם שהם יודעים להתעלות, אתה יודע, בואו.
דני אמר לי שהם ידעו להתעלות ביום שאחרי, אבל אנחנו צריכים לשים את זה. בסוף יש כאן הרבה מאוד, סליחה למילה, ביוב שנשפך כאן במהלך הדרך.
מה זה ביוב? כמויות בצל.
נכון, ואתה יודע מה הזכרת בצל, וכאן אני רוצה לומר משפט, דווקא אצלך במהדורה מכזאת ברדיו כל חי, בגלל שהדבר הזה נעשה הבוקר אצלכם ברדיו כל חי. עלה ראש העיר ישראל פרוש בבוקר אצל דוד חכם ובצלאל כאן, וטען שכביכול כיכר השבת ואיש הכהן הביאו את הבצל, השתדלתי לא להגיב בבוקר, אבל...
רגע, היה ראיון של ישראל פורוש בכיכר השבת אצלך, ושם הוא שלף בצל מהכיס, והוא אומר שאתה הבאת לו את הבצל, זה היה...
נכון, אז לשים דברים על דיוקם, ואני עומד על זה, כי יש לי הקלטה, אתה יודע, מכמוך מבין איך זה עובד, עוד לפני שמתחיל הרעיון כבר מתקנים את הנקים ואת המיקרופונים והמצלמות, והוא מותקן, שומעים את זה בהקלטה, שההקלטה החלה למרות שהרעיון לא החל, ושם שומעים מפורש איך הוא מבקש את הבצל, והיועץ שלו אומר לו כן או לא, ומתווכחים, והם שואלים אותי, אתה מבין מה אנחנו מדברים? ואני חשבתי שבכלל מדובר על איזה קמיה שסרוליק פורוש מסתובב איתו, ואומר לי לא, על בצל, לא אכנס לתמלול המלא של ההקלטה הזו, אבל כן, המאזינים שהזינו בבוקר, ואולי עלה בדעתם שסרוליק פורוש טוען שאיש הכהן הביא את הבצל, או יזם את סרטון הבצל, איך אבי ממראי, אני אשאל אותך, אתה מכיר מרויין שאתה נתן לו בצל והוא ישלוף את זה באמצע רעיון?
טוב, אני נתחיל להתארגן פה באולפנים בצלים אם צריך, אבל...
אני רק אומר, כבוגר מערכת כיכר השבת אין בצלים במערכת.
לא, הפוך, הוא דאג שיחפשו בכל המקררים של כיכר השבת היו משרדים הסמוכים, זה מאוד כאב לי בבוקר.
עד כדי כך.
אני אמרתי הרגע שהייתי בטוח שאחרי שמחת תורה אנחנו נתנהל אחרת, אבל צר לי לומר, הוא פשוט שיקר בשידור.
טוב, זה היה ככה לא צפוי, אבל
אם
הדברים נאמרו כאן בשידור, טוב שפה בבמה הזו אתה גם מתקן את הדברים.
ישראל פורוש ראש עיריית אלעד, הוא יזם, הוא דאג לבצל, הוא לא הסכים להתחיל את הרעיון לפני שהבצל הגיע דרך אחד האנשים שנכחו שם, הוא המתין ודרש וביקש וחיפש וביקש שיחפשו, אז לבוא ולטעון עכשיו בגלל שאולי הסרטון הזה עשה לו נזק, שכיכר השבת הוא שכהן יזם, פשוט שקר מוחלט ובושה שכך עושר.
בואו נדבר רגע על בית שמש, אנחנו רואים שם בעצם, אז קודם כל הנתונים מראים, בית שמש תהיה העיר החרדית אולי הגדולה ביותר, לא בעוד הרבה שנים, עיר בצמיחה, בהתפתחות אדירה, וכל עירייה, לא משנה מראש עיר, בואו נודע על האמת, יבוא קוסם, ראש עיר, מגה ראש עיר, יהיה לו מאוד קשה להכין עיר לקליטת המונים, שכל יום באה עוד מסעית ומביאה עוד משפחה, ועוד משתכנים חדשים, והוא צריך לספק מהר, בתי כנסת, מקוואות לכל הקהילות.
אגב, בשביל שאלה פשוטה. שראש העיר, שיבחר, או ראשת העיר שתיבחר, יצטרכו לקבל החלטה. אם בית שמש תהפוך לעיר חרדית, והמשמעות היא לבנות עוד בתי כנסת ובניינים שמיועדים לציבור החרדי.
אבל זה כבר לא שואל אותם. אתה יודע, המציאות, אישי, המציאות לא תשאל אותם, כי חרדים באים לגור בבית שמש בהמוניהם, ומה לעשות שהם צריכים בתי כנסת?
אגב, לא צריך ללכת רחוק. אישי, תפתחו את ההסכם, שנעשה בין הליכוד וש"ס. נכון, בש"ס אומרים שזה עדיין לא הסכם הסופי, ואחד הסעיפים שם מדבר על התחייבות של שס, של משה אבוטבול בתור ראש עיר לעתיד, לא לבנות בלי רשות של הליכוד לציבור החרדי, אני מדבר על שכונת נווה שמיר ושכונת רמת בית שמש, והעיר הוותיקה, שם היו כל הוויכוחים בין חרדים לחילונים בשנים האחרונות. יש התחייבות שחור על גבי לבן, לא לבנות לציבור חרדי שם. כלומר, יש פה קונפליקט גדול, שאני לא בטוח ששמולי גרינברג היה מתמודד איתו בצורה שונה, אבל זה סיפור הכי גדול שמונח לפתחם של ראשי ערים, ודאי ראש עיר חרדי בעיר בית שמש. תראה אם אליזה בלוך התמודדה בשנים האחרונות, הריסות בתי כנסת וקמפיין על הראש שלה, למרות שיש דברים שאני לא חושב שראש עיר עם כיפה שחורה לראשו היה נוהג אחרת, לכן אני חושב שמה שהנחתת כאן זה הסיפור הגדול של הבחירות בבית שמש, כמה חרדים שכבר היו נהיו רוב בבית שמש יגדלו בשנים הקרובות, האם זה יהיה בראשות אליזה בלוך או שזה יהיה בראשות משה אבוטבול או שמולי גרינברג, זה השאלה.
טוב, ובירושלים המנמנמת, התחרות היא על המפלגה הגדולה במועצת העיר. זה כל גולת הכותרת.
כנראה... תגיד, אתה הבנת, אבי ממרן, שלפני חמש שנים הייתי אומר לך
מי היה מאמין?
משה לאון יצעד על שטיח אדום לשכת ראש העיר בלי תחרות אמיתית?
אתה יודע, אני רק נזכר מה ניהלנו כאן לפני חמש שנים.
אני מתמודדות בירושלים, צריך לומר, את הזכרים, יוסי דייץ' ואופר ברקוביץ' ולאון, וסיבוב שני.
וסיבוב שני וחסידות גור, והרגע האחרון, והוא פרה, זה באמת היה פה מטלטל, אבל...
מה למדנו מתוך כל המחלוקות שיש לנו מתוך...
מה למדנו מזה? אבל מה למדנו מזה? מה למדנו מזה? שכשיש ראש עיר טוב, שבאמת כל תושב מרגיש שהוא מקבל את מה שהוא צריך, השטח רגוע, אוטומטית, כולם מרוצים. זה מה שאני חושב, זה המסקנה. טוב, אני רוצה לעבור לסיכום לעוד עניין אחרון, וזה סיפור בני ברק, אני לא מצליח...
אגב, שרחנו את העיר אשדוד ואת בני ברק, שתי ערים שהתחלנו את מערכת הבחירות הזו, כשאוריאל בוסו מועמד מרכזי בבני ברק, ואבי אמסלם, ברק סרי באשדוד, אנחנו מסיימים אותה כשש"ס מסירה את המועמדות של אבי אמסלם ותומכת דופן רשמי מיכאל אסרי, אחרי קדנציה של 5 שנים של כמעט אין יום אחד של שקט בין הצדדים, ובבני ברק שאוריאל בוסו מתמודד, אבל לכולם ברור שבסוף זה לא התמודדות לניצחון.
אבל אני חייב עוד מילה על ירושלים. עומד אתמול פרשן בכיר, עמית סגל, ראיתי את זה במקרה בשידור חי, בערוץ 12, ואומר, חברים, תצאו להצביע, יש חשש, אני לא מדייק במילים, אבל הוא אומר, יכול להיות שיהיה רוב חרדי, ואנחנו רוצים שיהיה רוב ציוני במועצת העיר ירושלים, אז תצאו להצביע. אז אני חושב שברדיו כל חי אנחנו צריכים לקרוא לציבור החרדי, לציבור שלנו, צאו להצביע בשביל שיהיה רוב חרדי במועצת העיר ירושלים, כי אנחנו יודעים כמה זה קריטי בעיר כמו ירושלים, לפחות אני מרגיש, אני בטוח שגם ישי ואתה, בשכונות מורבות ובסתם שכונות, כמה יש צורך למפלגות חרדיות חזקות בעירייה, ש"ס, דגל התורה ואגודת ישראל, ואגב זה במחי מנדט, מנדט נוסף לכל מפלגה, אני חושב שהולך להיות רוב חרדי בעיר ירושלים.
ובל נשכח שגם הציבור החילוני בירושלים לא מרגיש שמישהו מפלה אותו לרעה, לא מרגיש שמצירים את צעדיו.
אני לא אקרא לכל אחד, כל אחד עושה בסוף מה שרבותיו אומרים לו ומצביע לפי רבותיו. אני כן אומר דבר אחד, כולם מדברים על משה לאון כמי שהצליח לנקות את ירושלים, ואני לא חולק על כך. אבל אני כעיתונאי, אני חושב ששניכם אבי תסכימו איתי, אחרי שנים ארוכות שכמעט מדי שבוע היינו מדברים כאן במהדורה אצלך אבי על שערות ועל מלחמות חרדים חילונים בירושלים, אני חושב שקיבלנו את 5 שנים הכי שקטות ב-20 שנה האחרונות.
חד משמעית.
ומעבר לזה אני רוצה לומר, כתושב שכונה מעורבת, אולי אחת הכי בעייתיות בירושלים, זה לא רק הסיפור של הניקיון, שבאמת היה יותר נקייה, ושבונים כבישים וגינות, אלא באמת מסתכלים על הצרכים של המוסדות,
והמעונות והגנים. עוד רגע נשמע שתרבו להקריא לנו בשידור,
חשוב לי לומר את זה, כי אנחנו קיבלנו ואנחנו רוצים לקבל גם בקדנציה הבאה, לכן בדיוק אני אומר את זה.
טוב, איש איש ינהג על פי רבותיו בכל הארץ. יש מועצות גדולי התורה של אגודת ישראל, של דגל התורה, של ש"ס, כתבו, אמרו בצורה מפורשת איפה הם תומכים בכל עיר, מי המועמד, מי המפלגה. אז מי שנשמע לגדולי ישראל יעשה כהוראותם, מי שלא נשמע לגדולי ישראל ועושה כפי הבנתו, שיעשה כפי הבנתו, לא מאמין שיש לנו מאזינים כאלה, אבל אם יש, שירב להם, העיקר בסופו של דבר שהסיפור הזה ייגמר ביום רביעי בבוקר, ונחזור לעסוק בדברים משמעותיים.
כמו שחתם גפני ב-SMS לארי דרי, והאמת והשלום יעבו.
לא, ונחזור לעסוק בדברים האמיתיים, תקציב הישיבות שמוטל בסכנה עם החלטת היועצת המשפטית. בעקבות חוק הגיוס, כן, יש כבר דדליין, תוך חודש לחוקק את החוק.
ויום שקיבלנו, הותר לפרסום של 3 חיילי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה, צריך לזכור באיזה ימים אנחנו נמצאים.
אלמנות ויתומים וסיפורים מאחורי כל אחד, ופרופורציות קצת ככה, עם כל הכבוד לבית שמש ואלעד, בסוף קצת פרופורציות. ישי כהן, אבי רבינה, שיהיה בשורות טובות, תודה רבה.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, הפסקת פרסומות.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
בעוד אנחנו חוזרים לעסוק בעסקת חטופים, רלוונטית או לא, על הפרק יציאת משלחת ישראלית נוספת לקטר, כדי לנסות ולקדם את המתווה שעליו מדובר בימים הללו. אין אישור רשמי שזה המתווה, אבל עליו דנים. כמובן שמשפחות החטופים, מתי החטופים ואנשים רבים נוספים ממשיכים להפגין ברחבי הארץ בקריאה לשחרור החטופים עכשיו. אתמול בערב הפגנה כזו יצאה משליטה, הרבה מאוד עצורים, והמשטרה התנהלה שם מול המפגינים ביד קשה על מנת שלא יחסמו צירי התנועה המרכזיים. אנחנו עם דובר המשטרה אלי לוי, שלום וערב טוב.
שלום אבי, ערב טוב.
אז שהמשטרה שעננה, אתה יודע, לא שעננה אף פעם, אבל שאין עצורים או שאיילון נחסם, אז מתלוננים. כשהמשטרה פועלת שלא יחסם איילון, אז מתלוננים איך עצרתם אנשים. יש דרך אחרת להתנהל מול הפגנות?
אני כבר בפתח הדברים רוצה בבקשה ברשותך לעשות הבדל. נעצרו 21 מפירי סדר בהפגנה, אבל אף אחד מהם לא קשור להפגנה של משפחות החטופים. אף אחד מהם כן. לא קשור להפגנה של משפחות
כן,
החטופים.
כן, זה מחאות קפלן שהתערבבו עם אותה אמירה וקריאה תחת כיסוי נכון? הפגנות החטופים.
נכון, אתם צריכים להבין דבר אחד. אנחנו מאפשרים את זכות המחאה ורואים באבן יסוד במדינה דמוקרטית. אבל יחד עם זאת, מי שיפר את הסדר, מי שיחסום ציר תנועה מרכזי בתל אביב, בזמן מלחמה עם עשרות התראות לפיגועים, ידע שהוא מפר סדר, שהוא מפר חוק, ואנחנו נהיה חייבים לפנות אותו. צריך להבין, השוטרים שלנו בתחינה, פעם אחר פעם, במשך דקות ארוכות, עשרות דקות, מבקשים מהמוחים שהפרו את הסדר, לפנות את הציר. אנשים שם הפריעו לעבודת המשטרה, התנהגו בצורה כזאת, שהיינו חייבים לעצור אותם, והיינו חייבים לפנות את הציר בצורה הזאת, ולהשתמש באמצעים לפיזור הפגנות. אבל יחד עם זאת, אם דיברת על משפחות החטופים, מפכ"ל המשטרה אומר, מאז השבעה באוקטובר, קולן של משפחות החטופים הוא קול קדוש. מפכ"ל המשטרה שמתווה את הדרך במשטרה אומר לנו יום יום, אנחנו נאפשר למשפחות החטופים להשמיע את קולן בכל מקום, בכל שעה. יחד עם זאת לצערנו, יש קומץ, כמו שאמרת נכון בהערה שלך, שמנצל את העובדה שיש גם הפגנות שמתנהלות בצורה מסודרת, ומגיע ומפר את הסדר.
אלי, אבל
אנחנו מחויבים. מצד
אלי לוי, כדובר המשטרה, אולי יהיה לך קשה לענות על השאלה הבאה, אבל אנחנו רואים שינוי מגמה. הרי רק לפני שנה, באותו מקום, אותם מפגינים, חסמו חופשי את הכביש. המשטרה עמדה מהצד, נתנה לאירוע הזה להתנהל אל תוך הלילה, שבוע אחרי שבוע. עכשיו אנחנו רואים יד אחרת, יד קשה, שמעדיפה את התחבורה הסדירה על פני המפגינים. מה השתנה?
ראשית, אנחנו בתקופה אחרת, אנחנו בתקופה של מלחמה אבי, אנחנו עם עשרות התראות לפיגועים מדי יום, אנחנו בתקופה של מלחמת חרבות ברזל. שתיים, אני לא חושב שגם לפני השבעה באוקטובר, הייתה התנהלות אחרת של פיקוד משטרת ישראל. צריך לומר, אנחנו, ברגע שאנחנו מאשרים קיום הפגנה או סגירה של ציר כזה או אחר, מי שלא עומד בהתחייבויות שלו ברישיון ההפגנה, מפר סדר. צריך לומר, לא מדובר בהפגנות של הגדלים שראינו לפני השבעה באוקטובר של 80 ו-90 ו-100 ו-120 ו-150 אלף מפגינים, פה היו אלפים, אבל היו פה שתי הפגנות, ושוב פעם אני חוזר, אם מישהו ממשפחות החטופים נפגע, אני היום, אתה יודע, מוקדם מאוד בבוקר, וגם אין תוך הלילה, קיבלתי פניות מעיתונאים שאמרו, שהחטופה אילנה, למשל, נפגע אתמול, מיד הרמתי לטלפון, מפקד המחוז, ניצב פרץ, אמר, הרים לטלפון, אמרו שאימו של החטוף מתן, עיניו, נפגע, מיד הרמתי לטלפון, גם מפקד המחוז, אנחנו קשובים למשפחות החטופים ורואים ערך עליון בלאפשר להם להשמיע את קולן. אנחנו מתפללים, כמוך בדיוק וכמו המאזינים הרבים שלך, לשובם של החטופים כמה שיותר מהר הביתה, בריאים.
טוב.
מדינה שלמה מתפללת. העולם כולו, היהודים כולו בעולם, אבל לצד זה,
תראה, אנחנו שמירה על הסדר, שמירה על החוק.
אנחנו מבינים שההפגנות האלה גם הלכו והגדלו, אנחנו נמצאים כל הזמן בקשר ישיר עם ראשי המחאה אגב, וכמובן יש לנו צוות מיוחד של מחוז תל אביב שמלווה את משפחות החטופים. אנא מכם, אני פונה לציבור דרכך, שימרו על הסדר ועל הנחיות המשטרה. השוטרים שנמצאים אתמול בתל אביב, אלו השוטרים של השבעה באוקטובר, אלו השוטרים שאיבדו את חבריהם, אלו השוטרים שעמדו פנים אל פנים מול חוליות חמאס דאעש, והצילו את מדינת ישראל. אז בבקשה מכם, שימרו על הסדר ועל הנחיות השוטרים, אנחנו פה כדי לשמור על ביטחון הציבור.
אלי, אנחנו בתקופה של פיגועים, מלבד המלחמה, גם במרכז הארץ, הפיגוע קשה במעלה אדומים, ושבוע שעבר פיגוע דריסה, וסוף שבוע שעבר עוד פיגוע במסמיע. נכון. אנחנו בתוך גל כזה.
נכון.
יום שלישי הזה אנחנו במערכת בחירות ברחבי הארץ, הרבה מאוד תושבים יוצאים, כמובן יממשו את זכותם הדמוקרטית. המשטרה אמונה על שמירת הסדר לא רק של תואר הבחירות, אלא גם על ביטחון המצביעים, תוך כדי מלחמה. איך עושים את זה?
שאלה מצוינת. 19,000 שוטרים מוקצים במשטרת ישראל לטובת יום הבחירות ביום שלישי. אנחנו מצד אחד עם התראות רבות לפיגועים, כמו שאמרנו קודם לכן, כמו שאתה הערת נכון. אנחנו מצד שני רוצים לשמור על תואר הבחירות ולהבטח את הקלפיות ואת המקומות שיש עליהם מידע, שיש חשש אולי להפרות סדר או לאירועים חריגים כאלו ואחרים. אנחנו נהיה בכל מקום. כדי גם להבטח את יום הבחירות, את הקלפיות, את הניהול התקין של הבחירות. לא דמוקרטיה, זה יום חג לדמוקרטיה. לצערנו אנחנו לא יכולים okay. לקרוא לזה יום חג, כי אנחנו בתקופת מלחמה. זה מאתגר מאוד.
מאתגר, לא פשוט.
19,000
שוטרים. תגיד, עצרתם כבר מישהו שיש לו יד בארגון הנוקמים, או אני לא יודע איך זה נקרא... אתה יודע, באופן נפשע ביותר מקבלים חברי כנסת ובני משפחותיהם מכתבי איום על חייהם, על בני משפחותיהם, בצורה ברורה, קל מאוד למשטרה עם מודיעין וחקירה להגיע לאנשים האלה. אתה יודע, עדיין אף אחד לא עצור בסיפור הזה.
כמו שאתה יודע, כל מה שמתנהל תחת צו איסור פרסום, אני כלובש מדים וכדובר משטרת ישראל לא יכול להתייחס. אנחנו עובדים, כל תלונה שמגיעה נבדקת, נבחנת, לא נוכל להתייחס כרגע.
הבנתי.
כל נעשה תחת צו איסור פרסום ומוקדם עוד לדבר. ברגע שיהיה לנו מה להגיד ובית המשפט יתיר לנו לפרסם, אנחנו נעשה את זה גם אצלך.
אלי לוי, דובר משטרת ישראל, תודה רבה לך, להתראות. חבר הכנסת משה סעדה, שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב.
ממש ככה, בקצרה להבין, אתה באמת לחוץ, משנה משהו בהתנהלות, אתה, אחיך, בני המשפחה, בסוף זה יום מפורש על החיים שלכם.
כל עוד זה נגע לי, אני כאילו אומר, זה חלק מהסיכוי והסיכון שאני לוקח כנבחר ציבור, ובסדר, התהלכתי, קיוויתי שהמשטרה תחקור. אבל ברגע שהוא מימש את האיום שלו, שאמר, והיה ולא תפילו את הממשלה, אני אפנה לקרובי משפחה, הוא פונה לאח שלי ואומר לו, אחיך משה סעד החבר כנסת, איימנו עליו, ולמרות זאת הוא לא הפיל את ממשלת נתניהו, ולכן הוא מאיים, אני אפגע בך, באחי, שאחי כרגע בצו 8, בילדים שלו, בנכדים שלי, שהבן שלי בצו 8 בצפון על הגבול, ושלושת הילדים שלו אי שם בדרום, עם האמא לבד, זה כבר סודק את תחושת הביטחון, כי אתה אומר, מדובר בפסיכופת, שהוא לא רק מאיים הוא עושה, הוא ממשיך לפעול 18 יום, המשטרה לא עושה דבר ואין פענוח, וגם לא נותנת שום מעגל הבטחה. כשאני פניתי והתלוננתי, אמרתי, מי אחראי, מה? אפילו לא אמרו לי איפה גרים מנחדים שלך. עכשיו, מאחר ולי ברור, כי אני בא מעולם החקירות, שזה פסיכופת, וברור לי שאילו אני הייתי אמון על החקירה, הייתי חוקר אותה 24/7, כי זה פיקוח נפש כפשוטו.
כן, פסיכופת זה, אתה יודע, לא צפוי, זה מישהו לא צפוי.
בגלל שאתה לא יכול להבין את הדפוס חשיבה שלו, זה הכי מסוכן. זה הכי מסוכן האיש הזה. ולצערי 18 יום, ועד עכשיו, למשטרה, הדובר לא אמר לך, אני אומר לך, משיחות איתם, אין ולו קצה חוט. זה לא אמור להיות ככה.
לא אמור להיות, לא אמור להיות.
רק יוסיף, אם האיש היה חודל מעשייה, אז אתה אומר, אי אפשר לעלות עליו, כי הוא לא עושה כלום. אבל מדובר במישהו שממשיך לאיים, על 30 חברי כנסת.
אנחנו נמשיך להשמיע את הקול הזה, כי לא יאומן, פשוט הגענו למצב שדבר כזה עוד לא היה, ועוברים שלושה שבועות ולא קורה כלום.
כלום, כלום, אין מעצרים, אין חקירה של אף אחד, עולם כמנהגו נוהג.
חבר הכנסת משה סעדה, תשמרו על עצמכם, שיהיה בשורות טובות, ושההזוי הזה יתפס כמה שיותר מהר. תודה רבה, להתראות. סיימנו את המדורה המרכזית לערב, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי פנחס בינדר, תודה לכם מאזינים, שבוע טוב, בשורות טובות ולהתראות.